י"א תשרי בשנה פשוטה. ממשיכים בגרת הקודש חף. שיעור מתחיל בעמוד 262, שתי שורות האחרונות של העמוד במילים ועוד זאת, והשיעור מסתיים בדף הבא, עמוד 264, במילים כמו שכתוב במקום אחר.
ועוד זאת, יתר על כן, עוד מה אנחנו רוצים ללמוד פה, משהו שהוא הרבה יותר ממה שלמדנו עד עכשיו. על כל הנזכר לעיל, יותר ממה שהזכרנו ולמדנו עד פה. הערה, דהערה, דהערה, וכל הנעל, מה שלמדנו בשיעור הקודם, שמאיר אור אלוקי, מאיר עקב בעצמו, ומאיר הערה שלו, והערה, דהערה, והערה, דהערה, דהערה, כל הנקודות הללו. איפה רואים הכי חזק, איפה בא לידי ביטוי בעוצמה הכי גדולה? הגילוי האלוקי האינסופי שבכוחו לברוא יש מאין, איפה הוא בא לידי ביטוי בצורה הכי חזקה? עם מרא כוחה ויכולתה. איפה הכוח, איפה היכולת האינסופית מתבטאת בעיקר? ביסוד האפר הגשמי. כפי שנראה עוד מעט, דווקא באפר הגשמי, ביסוד האפר, יש הרי ארבע יסודות, יסוד האפר הוא הנמוך ביותר. אז ביסוד האפר הגשמי רואים, למרות שאמרנו בשיעור הקודם שכתוב ואתה מחיה את כולם, הימים וכל אשר בהם, אז בכל נברא יש את הכוח האלוקי האינסופי, אבל איפה הוא מראה כוחה, איפה רואים את זה בגלוי, בצורה מוחשית? ביסוד האפר, בגילוי עצום, ביתר עוז מיסודות העליונים ממנו. דווקא ביסוד האפר רואים את זה הרבה יותר בגילוי, הרבה יותר בעוצמה מאשר היסודות שגבוהים יותר מיסוד האפר. דהיינו יותר מיסוד הרוח ויסוד האש ויסוד המים. וגם מצווה השמיים. המעלה של יסוד האפר הוא לא רק ביחס ליסודות שמעל האפר, לאש, רוח ומים, אלא הוא אפילו ביחס לכל צבא השמיים. כל צבא השמיים, שזה דברים, המזלות והכוכבים, השמש והירח, שהם נבראים בעלי רמה גבוהה מאוד, הרבה יותר מאשר היסודות שאנחנו מכירים, אש, רוח, מים ואפר, גם מהם האפר מבטא יותר אפילו מצבא השמיים. במה זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת שאין בכוחם ויכולתם, אין בכוחם ואין ביכולתם של יסוד האש, של יסוד הרוח, של יסוד המים, ואפילו לא של צבא השמיים, להוציא יש מאין תמיד. אין להם כוח להוציא יש מאין תמיד. בששת ימי בראשית, זה היה זמן מיוחד, הקדוש ברוך הוא על ידי עשרה מאמרות, פעל שאפילו המים למשל יצרו, שהמים יצרו דגים. כן? אבל זה היה רק בששת ימי בראשית. אבל תמיד שיהיה כזה מצב שהיסודות יוכלו ליצור יש מאין, זה לא קיים. אבל זה קיים רק ביסוד האפר. כי יסוד האפר המצמיח תמיד יש מאין. יסוד האפר רואים בו בצורה גלויה את הכוח האינסופי הזה שהוא כל הזמן מצמיח דברים חדשים מאין. הם עשבים ואילנות, נדלג רגע לסוגריים, נחזור לזה עוד דקה, עשבים ואילנות מהכוח הצומח שבו. מאיפה צומחים כל האילנות והעשבים? מהכוח הצומח שיש איפה ביסוד האפר, שהוא עין ורוחני. יסוד הכוח הצומח הוא עין רוחני, והם גשמיים, הצמחים, האילנות, והעשבים הם גשמיים, אז הם ממש רואים בצורה מוחשית יש מאין. היש מאין הזה שרואים בצורה מוחשית, איפה רואים את זה? רק ביסוד האפר. לא רואים את זה בשמש, לא רואים את זה במים, לא רואים את זה באש, שום דבר, רק באפר. זה מראה שבאפר מתגלה הכוח האינסופי יותר מכולם. מיד הוא יסביר מדוע זה כך, אבל קודם כל זה העובדה. עכשיו יש כאן סוגריים שדילגנו לחזור לסוגריים. הרי קודם אמרנו שביסוד האפר רואים את הגילוי יותר אפילו מצבא השמיים. זאת אומרת שבצבא השמיים אין את הכוח הזה. שואל הגמור הזקן, לכאורה, הרי כתוב בגמרא שאין לך כל עשב ועשב, שאין לו מזל, שמכה בו ואומר לו גדל. אז לכאורה רואים שיש מלאך, יש מזל, יש כוח רוחני, שהוא זה שלכאורה מצמיח את העשב שיוצא. אז למה אנחנו מייחסים את זה ליסוד האפר הגשמי? הרי בגמרא כתוב שמייחסים את זה למזל. עונה אדמור הזקן ואומר, והמזל המכה ואומר גדל. אומר אדמור הזקן, תדייק במילים. מה המזל מכה ואומר? גדל. מה זה גדל? למי המזל מדבר כשהוא אומר גדל? הוא מדבר לעשב. אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל, המכה בו ואומר לו גדל. הוא לא יצר אותו יש מאין. אחרי שהוא כבר נמצא, אחרי שהוא כבר נמצא ונוצר וגדל, עכשיו, אחרי שהוא כבר גדל, יבוא המזל ויגיד לו גדל. מה זה ויגיד לו גדל? שיגדל יותר, שיהיה יותר גדול, שיתפתח יותר. או לדוגמה, כשאנחנו יודעים, למשל, שיש לנו אילנות שצריכים שיהיה בהם טעם. טעם של חמיצות, טעם של מתיקות, חריפות, כל דבר. אז את הטעמים השונים, אז זה המזל אומר לו גדל, אומר לו תגדל יותר, תהיה מתוק, תהיה חמוץ, תהיה כזה, תהיה אחר. אבל הוא לא יוצר אותו, נראה את הלשון לפנים. היינו, לאחר שכבר צמח העשב, אחרי שכבר העשב צמח, אז המזל מתערב פה. ואינו אומר לו לצמוח מאין ליש. המזל לא אומר לו תהיה, הוא אומר לו גדל, זאת אומרת תגדל, תתפתח. אלא מקוטן לגודל. הדבר היחיד שהמזל יש לו תערובת זה רק להגדיל את הקיים. ולשאת פרי כל מין ומין בפרטי פרטיות. שכל פרי וכל מין ומין יהיה לו בפרטי פרטיות את האופי שלו, את האיכות שלו, את הטעם שלו. זה פרטים. אבל את היצירה, ליצור אותו שהוא בכלל יצא, זה לא תלוי במזל. במי זה תלוי? אבל בטרם יצמח, למי יאמר כל מזל ומזל? לכל עשב ועשב בפרטי פרטיות? אם הוא עוד לא צמח, אז למי המזל ידבר? אז מי בעצם גורם שהוא יצמח? זה היסוד האפר. זה הכוח האלוקי שקיים ביסוד האפר, הוא זה שגורם שהוא יצמח. זה מה שגורם. אבל המזל זה רק, כמו שאמרנו, התוספת. על כל פנים בנוגע לענייננו, מה אנחנו רואים? שהכוח האינסופי נמצא איפה? הוא נמצא בתוך האדמה, ביסוד האפר. בעניין הזה של המזל המכה, שאדמור הזקן שואל פה את השאלה הזו, אז הרב יצמח צדק בספרו אור התורה, גם שואל את השאלה הזו פעמיים, ובכל פעם הוא מדגיש נקודה אחרת, שונה ממה שכתוב כאן, זה לא עושה שינוי בעניין, אלא שם הוא מסביר שהמזל יש לו תפקיד, או פעם אחת הוא אומר, לעורר את כוח הצומח, זה לא שהמזל הוא זה שגורם לו לגדול, אלא המזל מכה בו ואומר לו גדל, אז הוא בעצם מעורר את כוח הצומח, ובסופו של דבר כוח הצומח הוא זה שמגדיל אותו, הכוח הצומח שנמצא באפר. קום אחר הוא אומר שהמזל יוצר את התקשורת בין העשב לכוח הצומח, הוא מחבר, כוח הצומח כאילו מופשט מדי, והעשב אמור להיות גשמי, אז צריך להיות פה איזה מחבר ביניהם. על כל פנים, איך שלא נסביר, ברור לנו שמה שיוצר מעין ליש, זה כוח הצומח שנמצא איפה? ביסוד האפר. נשאלת השאלה, מה הסיבה שהכוח האינסופי הזה מתגלה דווקא ביסוד האפר הגשמי? למה הוא לא מתגלה במים, באש, ברוח, בשמש וכו'. נסביר כאן אדמו"ר הזקן שתי הסברים. שתיהם הסברים באותיות ש... חלקם אותיות גבוהות, חלקם אותיות מובנות, אנחנו נקרא את זה ונתקדם הלאה. אומר, ואין זאת, הדבר הזה לא מתרחש אלא משום, הסיבה היחידה למה זה קורה, אז הוא אומר כך, הרי למדנו שמה שמתגלה בנברא ויוצר לו את האפשרות שיהיה בכלל יש מאין, למדנו בשיעור הקודם, שבעצם הכוחות שמתגלים פה מתחלקים באופן מאוד כללי לשתי סוגים. יש את הגילוי של אור הקו ויש את הגילוי של אור הסובב, שזה הרבה יותר נעלה. דיברנו על זה שיש את הפלאים שבבריאה, יש את הניסים שבבריאה. אומר אדמו"ר הזקן, ששתי הנקודות הללו, גם הגילוי של אור הקו, וגם הגילוי של אור הסובב, משתיהם יש סיבה למה דווקא באפר, בתחתון, זה בא לידי ביטוי יותר מכולם. והוא מתחיל קודם כל מהנקודה של האור הסובב, הוא אומר כך. ואין זאת אלא משום, דרגלי אק, נקרא קודם את הלשון, דרגלי אק, אק, ראשי תיבות אדם קדמון, כמו שכבר הזכרנו שבוע שעבר, דרגלי אק מסתיימים בתחתית עשייה, ותחת רגליו מאיר אור אין סוף ברוך הוא הסובב כל העלמין, בלי הפסק רב ביניהם, רק עיגולי אק לבדו. נסביר את המילים מה שכתוב, להבין את זה זה עמוק מאוד, אבל לפחות המילים מה קראנו. אמרנו הרי שבוע שעבר דיברנו שמה זה אק? אק זה המחשבה הקדומה שכוללת בתוכה את כל סדר ההשתלשלות, כל מה שעתיד להיברות מהדרגה העליונה, עד הכי תחתונה והאחרונה, כולם נמצאים כבר במחשבה הקדומה עוד לפני ההוויה שלהם. באיזה אופן הם נמצאים? אז כתוב בחסידות שהם נמצאים בשתי אופנים. הם נמצאים במקור הזה שנקרא אק. שתי האופנים קוראים לזה במאמרי חסידות, יש מקומות, אצל אדמו"ר הזקן בתורה אור ובלבטי תורה שהוא מאוד מעריך בזה, יש מה שנקרא עיגולים ויש מה שנקרא יושר. מה זה עיגולים ומה זה יושר? יושר זה מראה על קו, על גילוי, על הערה שהיא יורדת מדרגה לדרגה, ועיגולים כשמו כנו, זה מראה שבעצם כולם נמצאים בהשוואה. אומר אדמו"ר הזקן שכשאתה מסתכל על הגילוי האלוקי, שהוא בעצם כאילו רגלי יושר, רגלי יושר זאת אומרת, הסוף, הדרגה הכי תחתונה של הגילוי שנקרא יושר, אז תחת רגליו, מן מהיר לאחר מכן, אור אין סוף ברוך הוא הסובב כל העלמין. זאת אומרת, הוא לא מסביר למה זה, אבל ככה זה, שבחלק התחתון ביותר, שמה מתחיל הגילוי הגבוה ביותר. יוצא אם כך, שאיפה בעצם נמצא התחתון ביותר, זה באפר, ביסוד האפר. כל סדר ההשתלשלות עד העולם הגשמי ועד היסוד הנמוך ביותר, פה מתגלה לאחר מכן הגדול ביותר. אז במילא זה נותן את הכוח לאפר דווקא להצמיח יש מאין. זה הסבר אחד, שהוא מופשט לגמרי. ההסבר השני הוא קצת יותר מובן, וגם, סיבה נוספת, הקו מאור אין סוף, המסתיים בסיום רגלי יק, מאיר ממטה למעלה בבחינת אור חוזר. מה כאן מושג מעניין שנקרא אור חוזר? מה זה אור חוזר? אתן זה משל שזה אפשר כן להבין. השמש נמצאת רחוקה מאיתנו במרחק גבוה מאוד. כתוב בחסידות שהמרחק הפיזי מהשמש עד אלינו, האוויר הזה, מתחלק לשלושה חלקים. קוראים לזה בחסידות ג' אווירים, שלוש חלקים. איפה הכי חם? ההיגיון אומר שכשאתה קרוב לשמש חם, כמו שאתה מתרחק, אז קרר. רואים דבר מעניין, כתוב בחסידות, שפה למטה, על הקרקע, החום בגשמיות של השמש, הוא יותר מהאמצע, מהאוויר האמצעי, שהוא לכאורה יותר קרוב לשמש. קודם כל זה המציאות, זה עובדה. למה זה קורה? כי יש מושג שנקרא אור חוזר. מה זה אור חוזר? כשאור מאיר ומאיר, אז הוא מתרחק, עד איפה שהוא יכול. שהוא מגיע ליד, ליד פירושו שהוא מגיע לסוף, שמעבר לזה הוא לא יכול להתקדם, ופה, בעוצמה גדולה, חוזר חזרה למקור שלו. כמו בגשמיות שאתה זורק כדור, זורק אותו בכוח, כן? כשהוא מגיע לקיר, הוא נתקע, הוא אף חזרה. העוצמה שיש לו לחזור, העוצמה הזו שיש בנקודה הזו, בחיכוך הזה שהוא גורם לו לחזור, יש שם העוצמה יותר מהאמצע. זה הכוח של האור חוזר, הוא חזק יותר מהתהליך שיש באמצע. ככה זה גם בשמש, האור מאיר, כשהוא מגיע עד האדמה למטה, שהוא הסוף, יותר מזה הוא לא יכול ללכת, הוא חוזר חזרה, הוא חם יותר. החיכוך הזה גורם לחום יותר גדול. ועד מה זה כאן על דרך זה, זה גם האור האלוקי שמאיר בכל סדר ההשתלשלות, הוא מאיר, מאיר עד למטה מטה, כשהוא מגיע ליסוד האפר הגשמי, שהוא הכי נמוך, פה יש את העוצמה הגדולה ביותר מאשר, יותר מאשר בדרגות שמעליו. ולכן...
מה שיורד יותר, צובר יותר כוח.
אמרנו, זה פעם בהקשר אחר. זה הנקודה, זה נקרא אור חוזר. נראה עוד פעם את הלשון, וגם הקו מאור אינסוף, המסתיים בסיום רגלי יק, מאיר ממטה למעלה, בבחינת אור חוזר. אומר, האמת, למדנו את זה כבר קודם, שככה זה לא רק בעניין הזה. יש בכלל, הרי אני אזכיר זה מיד, אבל אני אחזור בעל פה, שתי שורה וחצי. אנחנו דיברנו על הסדר של העשר ספירות. הרי מה מעל כל הספירות? מה, כתר. מה הנמוך ביותר? מלכות. רואים, דיברנו על זה כבר פעם בריחות. איפה רואים בצורה הכי חזקה את הכתר? מלכות. כתר מלכות. דווקא איפה שמתגלה המלך, שם יש לו כתר. ככה בגשמיות, ככה זה גם מצד העניין האור חוזר. לכאורה, יסוד, הוד, או חסד, הם יותר קרובים לכתר מבחינת הסדר השתלשלות, אבל דווקא במלכות מתגלה כתר. זה הכל אותו רעיון שדווקא בתחתון ביותר, יש את העניין של האור חוזר, והוא מחובר לנקודה הכי הכי ראשונה, ומתגלה אצלו הנקודה הכי ראשונה יותר מאשר בכל הדרגות שביניהם. זה המשפט הבא. כמו שהמלובש באריחנפין. מה זה אריחנפין? זה כתר. חיצוניות הכתר. והווה, מה זה הווה? זה אבא ואמא, זה חוכמה ובינה. וזון, מה זה זון? זה זעיר אנפין, זה שש ספירות, ונוקווה זה מלכות. זה אצילות. מאיר באור חוזר ממלכות האצילות. ומלכות האצילות היא בחינת כתר ממטה למעלה. ונעוץ תחילתן בסופן. איפה התחילה? נעוץ דווקא בסוף. על דרך המושג סוף מעשה ומחשבה תחילה. יש על זה הרבה הרבה דוגמאות שהתחתום ביותר בסופו של דבר מקבל את הנקודה הכי עמוקה והעליונה ביותר. אותו דבר גם בענייננו. וככה הוא בסיום הקו דאור אין סוף. המסתיים בסיום היושר דרגלי יק. אותו דבר כשאנחנו מדברים על הקו, על האור האלוקי הזה, שהוא מסתיים בסיום היושר דרגלי יק. זאת אומרת, היושר, זאת אומרת, הקו האלוקי שכבר יכול הולך בקו ישר ויורד מדרגה לדרגה, מדרגה לדרגה, מגיע לסיום היושר. מה הדרגה הכי נמוכה? יסוד האפר, מאיר ממטה למעלה, אז דווקא כשהוא הולך חזרה, אז שם יש הכי הרבה. לבחינת אור הנשמה, דמלכות, דמלכות דעשייה, שהוא אלוקות ממש, וחיצוניות הכלים, דמלכות דעצילות. עכשיו יש כאן ארבע שורות, עוד הערה קטנה, ומי הלאה, מי כאן והלאה, כבר הרבה יותר קל, אפשר יהיה להבין מילה במילה.
אני חושבת שהוא ידבר על זה, אבל אני רואה שהוא
אז קודם כל, הוא עוד מעט יהיה יותר מקום להרחיב מה שאתה אומר, כי הוא לא בורח מזה, הוא חוזר לזה בגדול בעמוד הבא. עוד סבלנות של כמה שורות ואנחנו נראה שהוא חוזר. אומר ככה, עוד הערה אחת, ולפי מה שכתוב בספר הגלגולים פרק חף, ובא בלקוטי אמרים, מתלבשת תפילה הערה זו של הקו, באור אינסוף, באור האצילות שבעשייה, וממנה לבריאה ויצירה שבעשייה, ומהן לבחינת אור הנשמה, דמלכות דמלכות דעשייה. כאן הוא מביא שכתוב בספר הגלגולים, שכשמדובר כבר למטה בעולם העשייה עצמה, פה למטה זה כבר בא באופן כזה, שקודם זה בא בחלק העליון יותר, ואז זה הולך לחלק התחתון יותר. על כל פנים, מה ראינו עד פה? נקודה אחת פשוטה, שזה עובדה, שרואים ביסוד האפר הגשמי יותר גילוי כוח של אין סוף מאשר רואים ביסודות גבוהים יותר. ביסודות גבוהים יותר אנחנו לא מוצאים דוגמה יומיומית ומעשית של יצירה של דבר שהוא נקרא מאין לב.
אבן צור חלמיש גם קיים, מאין יש? אבן צור חלמיש
גם בו יש? מה נוצר שם מאין לי יש?
האבן יקרה, תנת לה מכבי זה אש.
אז באמת זה חידוש גדול, זה הפוטנציאל שקיים בפנים, זה האש הזה, באמת שם לא קיים אש, זה באמת דוגמה שמופיע בחסידות על מה שנקרא תורה חדשה אמיתית תצא, מביאים שם את הדוגמה הזו באמת, אבל זה לא דבר, שתי דברים, א', זה גם יסוד האפר, זה אבן, א', זה גם יסוד האפר, זה עוד דוגמה שרואים בגשמיות ובתחתון כוח כזה, וב', זה לא דבר שאתה רואה את זה באופן מוחשי יום יום, לכן זה הדוגמה הכי טובה זה מצמיחה, שצמיחה אתה רואה כל הזמן. אבל זה גם עוד דוגמה מאבן, אז זה לא סותר את העניין, זה אולי מחזק את העניין. ועל ידי זה, יש כוח ועוז בסיום הכלי דמלכות, דמלכות דעשייה שביסוד האפר. והוא מאמר תדשי הארץ. מה זה הכוח הזה? מה שנאמר, תדשי הארץ, דשא, עשב, מזריע, זרע, שנאמר בששת ימי בראשית, זה המאמר שממשיך להדד ולהתקיים בצורה גלויה כל הזמן. כל המאמרות האחרים, הם היו חד פעמים בששת ימי בראשית. אי כתוב, המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית, אבל על זה מתייחסים לחסידות ואומרים את הלשון, זה חידוש הישנות. זה לא שמתחדשים, אין כל חדש תחת השמש ידוע על השם. כן? הדברים לא נבראים, המים לא יוצרים דגים מעצמם. כן? יש רק את המושג של הולדה, מדגים יש הפריה. אבל ההולדה והפריה כזו שאפשר לקרוא לזה יש מיש, לא, זה לא גם, זה גם לא יש מיש, גם זה אפשר לקרוא לזה מים יש מיים, אני פשוט מקדים דברים שנראה עוד כמה שורות, גם זה יש באדמה. יש מצב שאתה מצמיח גרעין, ואז יוצא לך עץ. אבל כאן הדמות הזה כן מדבר על מצב, שאולי יהיו כאלה חכמי טבע שינסו לחלוק על הדבר, אבל אם הדמות הזה כן כותב, אז ככה זה, שיש מצב שצומחים מדי יום ביומו אלפי עשבים ואילנות, דברים כאלה חדשים, בלי שום זריעה, ובלי שום השקעה ובלי שום התעוררות שאתה מכניס משהו כדי שיצא מעצמו האדמה מוציאה צמחים שזה ממש גילוי של כוח שהוא מבטא את המושג של יש מאין שזה לא רואים כזה דבר באף אחד מהיסודות האחרים ההתערבות של כוחות נוספים שצריכים לסייע לאדמה לצמוח כמו שהזכרנו כבר קודם שיש מזל שמסייע לאדמה שיהיה לו פרי, מתוק או חמוץ וכדומה, הכוחות המסעים האלה יהיו רק לאדמה, אבל אתה לא תוכל לחבר כוחות מסעים לאש, ופתאום האש גם תיצור לנו משהו חדש ויהיה לה איזה עזרה מבחוץ. רק באדמה יש את היכולת הזו להוציא, כמובן, כמו שהרמב"ם אומר, שכל דבר בעולם מורכב מארבע יסודות, אז בכל דבר ודבר יש כל הזמן התערבות של הארבע יסודות. אבל הנקודה השולטת, הנקודה ששולטת בה, העניין הזה של היש מאין, זה ביסוד האפר שבכל דבר ודבר. נראה את המשך הלשון, יהיה כאן עוד כמה ביטויים מעניינים. והוא מאמר תדשי הארץ וכו', להיות פועל בקרב הארץ תמיד לעולם ועד. באופן תמידי לעולם ועד, אם תשאל כמה זמן, כמה כוח, כמה יכולת יש לאדמה להצמיח, זה לעולם ועד. אין בזה גבול בעוצמה שיש באדמה להמשיך ולהצמיח כל הזמן מאין ליש.
רגע, זה לא דומה לבני האדם, בני האדם הוא גם באמת נוצר מאדמה.
אדם נוצר מאדמה בששת ימי בראשית בלבד, ולא לאחר מכן.
מה ההמשכיות שלו?
הוא לא מאדמה, זה מזכר ונקבה. משהו דומה לכך יש גם באדמה, שאנחנו מכניסים גרעין וצומח, וגם זה מאין יש מאין. מאין, כמו שיגיד בהמשך. אבל המושג הזה שצומח גם בלי שום דבר, זה קיים רק באדמה. זה היה קיים לפני זה בששת ימי בראשית, בנבראים אחרים שהם נבראו בלי התחלה אלא בחסדו הגדול, עולם חסד ייבנה, בלי העלאת מן, כמו שהוא קורא לזה בהמשך.
אז למה יש שנת שמיטה ב...
מה זה, מה...
הרי אנחנו רוצים לעפר מנוחה קצת.
למה אתה סתם? מה השאלה?
לא, אמרת שאין סוף, כלומר, אז לא היינו צריכים להפסיק.
אין סוף יכולת, גם בשנת שמיטה האדמה ממשיכה להצמיח. יש הלכות מה לעשות עם מה שצמר בשנת שמיטה. כמו שיש הלכות מה לעשות מה שצמחו בשש שנים שהם צמחו, היא צומחת באופן אין סוף, ואתה צריך לדעת איך להתייחס לזה ואיך להשתמש בזה ואיך לעשר את זה. אבל אנחנו אומרים ברמה העקרונית, האדמה יש לה יכולת אין סופית להצמיח, בלי שום מעצור. בחינת אין סוף, ולא בלבד בששת ימי בראשית, לא רק מה שהיה בששת ימי בראשית שהיה באדמה את היכולת הזו, כמאמר ישרצו המים, המאמר של ישרצו המים זה היה רק בששת ימי בראשית, כמו שהזכרנו קודם. ומאמר תוצא הארץ נפש חיה, זה היה בששת ימי בראשית. האדמה לא מצמיחה בהמות, מצמיחה רק זרעים. מחוכמה דמלכות דמלכות דעשייה, שבזין ימי בראשית העיר בעולם הזה הערה מאור אין סוף בחסד חינם, בלי העלאת מים נוקבים כלל. בזמן ששת ימי בראשית היה חסד אלוקי שלא היה צריך להיות שום השקעה של התחתון, של הנברא או של איזשהו מעשה כדי שיהיה יצירה אינסופית מעין ליש בכל התחומים ומכל היסודות ובכל הדרגות. אבל זה היה רק בששת ימי בראשית. כי בששת ימי בראשית העירה הערה אינסופית הזו בכל הספירות. אז העיר בכל הספירות. כידוע שכל יום מששת ימים בראשית מאיר בו ספירה אחרת, בימים הראשון זה חסד, בימים השני זה גבורה וכן הלאה. אז בכל יום העיר האור האינסופי, ביום הראשון זה עיר בחסד, אז נברא אור, ביום השני זה עיר בגבורה וביום השלישי, כל יום העיר משהו אחר, אבל לאחר מכן, אחרי ששת ימים בראשית, זה מאיר רק בחלק התחתון ביותר. ולכן אנחנו רואים שלעולם ועד הארץ יכולה להצמיח עשבים ואילנות ופירות מאין ליש תמיד מדי שנה בשנה. יש כאן ביטוי מעניין שהוא חורה סותר, דבר והיפוכו. אנחנו אומרים שהוא מאין ליש תמיד, מה זה מדי שנה בשנה? אם אמרנו, איך אמרנו קודם את הלשון? תמיד לעולם ועד. זאת אומרת תמיד לעולם ועד, זה ביטוי מובן. אבל זה תמיד מדי שנה בשנה. אם זה מדי בשנה בשנה, זה כאילו כל הזמן... אז יש על זה הערה של הרבי, שהרבי שולח לפה את מה שלמדנו כבר לפני זה, באיגרת הקודש, שכל שנה ושנה מתחדש אור אלוקי כזה שאף פעם לא היה, אז הוא בצד אחד הוא תמיד, כתוב, הנה השם אלוקיך הבא תמיד, ממשית השנה ועד אחרית שנה, שם גם יש את הלשון. אז תמיד זה נכון שזה תמיד, אבל כל שנה ושנה יש איזה עוצמה, כוח וכן הלאה וכן הלאה. על כל פנים, אז היכולת הזו להצמיח, הסבים, אנחנו מדברים כרגע על ההתאבות. ההתאבות שנהיה הוויה חדשה של צמחים, מאין ליש, זה בכל יום, בכל שעה, תמיד. מדברים לא על ההתאבות של כל הבריאה, אנחנו מדברים כרגע על הכוח להצמיח שיש בארץ, שהוא מעין בחינת אין סוף. שאם יתקיים עולם הזה ריבוי רבבות שנים, אם העולם הזה יתקיים מיליוני שנים, יצמיחו מדי שנה בשנה, אין שום, לא יהיה שום סיבה שזה יפסיק היכולת הזו להצמיח, זה משהו אינסופי. אבל אנחנו יודעים, עכשיו אדמו"ר הזקן מתקדם לעוד שלב. אז מה הגענו עוד? הרי אמרנו שהאיגרת הזו יש לה איזה, הוא חותר לאיזה יד, להראות לנו את המעלה שיש בגשמיות. אז דיברנו בריחות גדולה, פה את הכוח האינסופי שיש דווקא בגשמיות, גילוי העצמות דווקא בתחתון, בחומריות, כמו שכבר דיברנו. היום למדנו שרואים את זה בצורה מוחשית, שמה רואים בצורה מוחשית? שבאפר הגשמי רואים גילוי אינסופי. עכשיו הוא הולך ומתקדם עוד נקודה מעניינת. הוא מתחיל את זה בעצם בהערה, אבל מזה הוא מגיע לנקודה מעניינת. זאת אומרת, אלא שיש מהם על ידי העלאת מן, יש צמחים, אולי זה רוב הצמחים, לא יודע בכמה זה באחוזים, אבל יש הרבה הרבה צמחים שצומחים בגלל שאתה זורע. אתה זורע ואתה משקיע, אתה בוחר איזה זרעים להכניס, ואתה משביח את זה, אתה רואה שזה לא טוב, אתה מוציא את זה, שם חדש. עבודה של חקלאי. החקלאי תספר לו שזה צומח מעצמו, הוא יגיד איזה מעצמו. צריך להשקיע וצריך להכניס, וכל ההשקעה הזו זה נקרא העלאת מן, אתה צריך להעלות מי נוקביל, מי נוקביל זה נקרא התעוררות מהתחתון, הכוח הצומח זה משהו אדיר, אתה רוצה מכוח הצומח לקבל משהו? תן מעצמך, תן גרעין, תן תעורר, ואז הוא ישלח לך דרישת שלום, בהתאם. אז לכאורה, מה אמרנו קודם? שהדברים צומחים מעליהם, כוח הצומח מעליהם, ובכל היסודות לא מצאנו את זה, גם בכוח הצומח יש שם מעלים על ידי הלוטמן, והם הזרועים והנטועים, כל הזרועים והנטועים, דבר שזורים, דבר שנוטים, למה קוראים לו זורים אותו? פירושו שאתה זורע על ידי גרעין, אתה נוטע עץ, אתה מכניס בפנים את הנקודה שממנה אתה רוצה שיצמח. ואף על פי כן, הוא אומר, אפילו שאתה מסתכל, ואתה רואה שיש כל כך הרבה צמחים, שאתה בכל אופן הכנסת משהו, תסתכל מה הכנסת, ותראה מה יצא, זה גם כמו יש מאין. למה? הם כמו יש מאין, זה לא יש, בכל אתה בוא תגיד, זה לא ממש יש מאין.
זה לא המוכל.
ודאי. אז אבל הוא אומר, לכאורה הכנסתי משהו, אבל מה הכנסת? הכנסת גרעין, הוא חייב להירכב, הגרעין באדמה, כי אם הוא לא יירכב וישאר בשלמותו, הרי שום דבר לא יקרה. חייב להירכב, כמו שדיברנו על זה כבר באחד האגרות בעריכות, ואחרי שהוא צומח, תייחס מה הכנסת, איזה גרעין יבש, בלי טעם ובלי ריח, אי אפשר לאכול אותו, אי אפשר לעשות ממנו לכאורה כלום, ותראה מה יצא, יש בכלל הערכה, שהגרעין הנטוע אין לו ערך כלל לגבי הפרי. וגם נגד כל האילנים הענפים והעלים. נגד הפרי אין לו ערך איכותי. פרי יש לו טעם, יש לו ריח, יש לו צורה, וגרעין הוא יבש בלי טעם ובלי ריח. אז המרחק מהגרעין לפרי זה מרחק מהותי באיכות. אפילו אם תסתכל בין הגרעין לעלה, לגזע, זה כמות אדירה. תגיד לכאורה, גם את הגזע לא יכול לאכול, גם הוא אין לו טעם. אבל זה גרעין אחד קטן שהוא שוקל כמה גרמים, ותראה מה יצא פה, עץ שיכול לשקול לאחר מכן מאות קילו, טון, לא יודע כמה. אז זה ממש אין לי יחס. וכן במיני זירונים וירקות, זה דוגמה בעצים, אותו דבר בזרעים, בירקות, וגם במיני תבועה, להתאבות מאות גרעינים מגרעין אחד, וכמו יש מאין. ומכל שכן הקשים והשיבולים, כי אם תיקח מאות גרעינים שצמחו מגרעין אחד, אז זה יש מאין. מגרעין אחד, מאות. סוף סוף תרוב ותגיד, טוב, שמתי גרעין, הרי בחיטה, שמים את הגרעין ויוצא בדיוק אותו דבר, גרעין. תגיד, יצא אבל ממש אותו דבר, זה לא ריחוק ערך, זה רק עניין כמותי. הוא אומר, ומה תעשה, מה תאמר על הקשים והשיבולים ששומרים על הגרעין? מאיפה כל זה בא? הכנסת הגרעין, ופתאום יצאו קשים ושיבולים, והכל זה לכאורה לא בכלל באותו סוג של הגרעין שהכנסת. זה כל זה מראה שבעצם הצמחייה זה יש מאין.
אבל כתוב כל עץ, יש לו מלאך,
זה דמרנו קודם, נכון? זאת אומרת, שיש לנו כאן, איך שלא תסתכל על זה, החקלאות זה גילוי של יש מאין בעולם הזה.
מה עם בן אדם? בן אדם זה גם כן בא מ...
אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שהוא יצמיח. למה מתפללים לגשמים? אתה אומר, שאלה טובה. לכאורה, שיצמח לבד. והנה, הוא יושב איתך דמוע וכמונו לך עכשיו. ממש תשובה לשאלה שלך. והנה, הפירות שעל ידי העלאת מן, אותם פירות שאנחנו משקיעים בהם, וזורים, ושמים גשם, ומים, ומדשנים את זה, וכמה שיותר תטפל בהם, היא הזריעה והנטייה, הם משובחים מאוד מאוד מהעולים מעליהם, מכוח הצומח לבדו שבארץ. נכון שיש צמיחה לבד, אבל העץ המשובח זה העץ המטופל. העץ שאתה משקיע בו הוא הרבה יותר טעים, הרבה יותר מתוק, הרבה יותר נפלא. מה רואים בזה? מה אדמו"ר הזקן אומר? פה בעצם תמון, בנקודה הזו תמון כל האיגרת. הוא אומר, תדע לך, שיש מעלה גדולה בגשמי, יש מעלה גדולה בתחתון, נכון? עכשיו על פי אותו עיקרון תלך הלאה ותראה שאם אתה כאדם, ואתה תחתון, תיקח את כל הצומח כמשל, אתה כתחתון, כנברא, כשאתה לבד עושה דברים בהתעוררות שלך, בהשקעה שלך, במאמץ שלך, ואתה לא אומר, ריבונו של עולם, תן לי גילויים אלוקיים, תאיר עליי אור אלוקי שפתאום יזרח עליי אור השמש ואור האלוקי ואור רוחני, ואני פתאום יואב אותך, תראה שיהיה בלי בעיה, יהיה לי אהבה את השם שתזרום. יכול להיות שזה יקרה, וזה קורה לפעם, מפעם לפעם כתוב שמתעוררים אצל אדם התעוררות בלי הכנה מוקדמת, פתאום הוא מרגיש איזו משיכה, אבל כמה זמן הוא מחזיק מעמד המשיכה הזו, זה דורך מאוד מהר. כשאדם משקיע לבד, ומתאמץ לבד, ובסופו של דבר מגיע למשהו, זה הכי מתוק. לכן הקדוש ברוך הוא מראה לנו, אתה רוצה לראות אין סוף, כן. איפה? בגשמיות. אבל שים לב מה קורה, איפה אתה רואה את זה בגשמיות, את האין סוף. בכל דבר שצומח. אבל שים לב איפה זה יותר מתוק, איפה הכוח האינסופי כשהוא מתגלה נותן לך מתיקות יותר גדולה, כשאתה סומך שזה בא מעצמו, כשאתה משקיע, אתה משקיע, אתה רואה שזה יותר מתוק, ומזה נשכיל, מזה נבין, המשכות אורות עליונים באצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שהוא תכלית בריאת האדם, כמו שכתוב במקום אחר. מזה תבין את התכלית של כל האדם בעולם הזה, לעבוד לבד, וזה אדם, זה תשובה גדולה מאוד ועמוקה, שאדם טועה למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו ומגלה לנו, ושנקום בבוקר ושהכל לזרום, כי הכל תלוי במעשה שלנו, אנחנו צריכים להשקיע בכוחנו, וכשאנחנו נשקיע לבד, יהיה לזה הרבה יותר עונג ויוקר אלוקי, מאשר שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו.